טוב, שלום לכולם. אנחנו בדרך כלל לומדים בשעה הזאת עם מהר"ל ספר גבורות השם, אבל הפעם לקראת חנוכה, אנחנו נלמד גם מהר"ל, אבל לקראת חנוכה. למהר"ל יש לו ספר על חנוכה, ספר ארוך, ספר קצר יחסית, שנקרא נר מצווה. אחר כך באותו כך יש גם אור חדש, שזה על פורים. אור חדש פורים ונר מצווה זה על חנוכה. ושם המהר"ל מרחיב בכמה היבטים מאוד חשובים, מאוד מרכזיים, על כל הנושא של חנוכה ועל המאבק של יוון בישראל. בסדר, הוא מרחיב בדבר הזה. אז אנחנו נעשה איזו הפסקה קצרת מגבורות, ולקראת לכבוד חנוכה נימד, בסדר, מהר"ל לחנוכה, מה שנקרא. טוב, יש גם בספר יש הרבה נקודות, לקחתי פה איזשהו נקודה או שתיים מהדברים שלו. אז בספר נר מצווה, כאמור, המהר"ל מדבר בסדר על המאבק של היוונים בישראל, ומנסה ככה לפתח מה בדיוק היה הרעיון של המאבק. וסביב, כדי להגיע לשם, אז קודם כל הוא פותח מערכה גדולה בהסברת הנושא שנקרא ארבעת המלכויות. ארבעת המלכויות, אבל אנחנו לא ניגע בזה, זה נושא ארוך בעצמו, וזה רוצים לגעת בה, בהיבט של ארבעת המלכויות כלפי חנוכה, כן? יש ארבעת המלכויות ששלטו בעולם, ארבע אימפריות, שזה בבל ופרס, יוון ורומא. זה ארבע אימפריות ששלטו, ומלכות הרביעית היא מלכות שממשיכה בהיבטים מסוימים גם עד ימינו. שליטה רוחנית יותר. בכל אופן, לכל אחת מארבעת המלכויות האלה, יש לה איזושהי תכונה, תכונה יסודית, עקרונית, שאיתה היא מאתגרת את עם ישראל. כלומר, זה התכונה המיוחדת שלה, והתכונה המיוחדת שלה, זה בעצם התכונה שבה היא באה להופיע בעולם, וממילא גם לאתגר את עם ישראל כנגד התכונה הזאת שלה. בסדר? אז יש ארבעת המלכויות, כל אחד מצליח להעריך ולהרחיב בה. אנחנו כמובן עוסקים לעניין חנוכה, זה כמובן מה מעניינת אותנו, איזה מלכות? מלכות יוון, שהיא המלכות, איזה מספר? 3, היא השלישית, נכון? היא השלישית. בבל, הם היו הראשונים, האימפריה שכבשה את העולם, החליפו אותם הפרסים, כבשו את בבל, שם התרחש נספורים, תדר, עם החשברוש, ואת פרס כבשו בעצם היוונים, כבשו בעצם היוונים. טוב, אז המהר"ל, צריך להרחיב בזה הרבה, אבל אנחנו נדבר על, 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 על יוון. אז לא אומר לכם ארבעת המלכויות, כי היא לא שלטה בכל העולם. מצרים, היא הייתה גלות מצרים. אנחנו עוסקים את זה מהרצו, כי זה בגלות מצרים היה לנו. אבל זה לא ארבעת המלכויות, בסדר? כן, אימפריה ששולטת בכל, טוב, גם הם לא כולם שלטו, בסדר, שלטו ברוב, כאילו איזשהו רוב כזה בעולם. אז ההסברים של המהר"ל המלכויות האלה מגיעים מספר דניאל. דניאל חלם, לא דניאל, סליחה, נבוכדנצר. נבוכדנצר חלם שתי חלומות שמתארים בעצם את ארבעת המלכויות. אז בחלום אחד הוא ראה אותם חלום אחד הוא ראה אותם כדמות של אדם, זה החלום הראשון שלו, לא ניכנס אליו עכשיו. בחלום הוא ראה דמות אדם עם ארבע סוגי מתכות, וזה נקודה מעניין, חלום מאוד מעניין. בחלום השני נבוכדנצר ראה אותם בעצם בצורה של חיות, צורה של חיות, כל מלכות היה לה חיה שמאפיינת אותה, היה לך שמאפיינת אותה, כן? את מלכות בבל, מה אפיין איזה חיה? אריה. מלכות בבל הייתה אריה, בסדר? נבוכדנצר, אריה, ואחריהם זה מלכות פרס. מה אפיין את פרס? איזה? דוב, יפה. ואת יוון? נמר. אז זהו, אז בואו נקרא את הפסוק על יוון. כתוב ככה, בספר דניאל, זה הפסוק שהוא מדבר על יוון, אומר ככה, באתר דנה חזה אבית, כלומר, ראיתי בחלום, והערו, והנה, אחרי המלכות השנייה, כנמר. הגיע עכשיו חיה חדשה, נמר, אחרי הדוב. ולגה פין 4, דיאוף על גבי. כלומר, זה נמר מיוחד. זאת אומרת שיש לו מה? גפין 4, יש לו כאילו 4 כנפיים כאלה. שהוא אף איתם. באף בעזרתם הוא אף, דיאוף על גבי. אז יש לו 4 זה, וארבעה ראשים לחבטה, ויש לה גם 4 ראשים. אז יש לה נמר עם 4 כנפיים ו4 ראשים, ושלטן יהיב לה. וניתן לה גם שלטון לחיה הזאת. בסדר? זה האפיון של מלכות יוון. אוקיי, עם נמר, עם ארבע כנפיים וארבע ראשים, וניתן לה שלטון, ניתן לה שלטון. טוב, אז למה דווקא באמת יוון משולה לנמר? המהר"ל רוצה להסביר שכמובן, המשלים הם לא מקרים, כל הדוגמאות שיש בנביא למלכויות, זה לא במקרה, זה נמר, זה אריה, זה דוב, זה משהו מדויק. אז זה שזה נמר, אז הוא רוצה לומר המהר"ל, כי זה מאפיין את הנקודה הייחודית של יוון. מה הנקודת הייחודית של יוון? זה החוכמה. זה החוכמה. זה התכונה שאפיינה את המלכות היוונית. אנחנו יודעים שהפילוסופיה, כן, הפילוסופיה, שזה החוכמה בעצם, כן, זה החוכמה, התחילה ביוון בעיקר, התחילה שמה, כן? יש לנו הפילוסופים המרכזיים הגדולים, הפילוסופים הגדולים היו יוונים, סוקרטס, יש פילוסופים שגם כאילו טרום סוקרטס, יש כאן לפני סוקרטס, אבל מי סוקרטס מתחיל סוקרטס, ואז אפלטון היה תלמיד של סוקרטס, ואריסטו תלמיד של אפלטון, ואלכסנדר מוקדון הוא היה, כן, מחובר לאריסטו, תלמיד של אריסטו כזה, זה הפילוסופים הגדולים זה אלה. רואים שיוון יש להם נגיעה מאוד חזקה בכל הנושא של החוכמה האנושית, החוכמה. וזה רוצה להגיד, אמר, זה מתאפיין בנמר. נסה להסביר קצת למה. בכל אופן, זה מתאפיין בנמר. אם ככה הוא אומר, מה הפריע ליוונים בישראל? למה היוונים? זה... כי החוכמה שלהם, כן, הם ראו שיש גם חוכמה בעוד מקום. מה הם חשבו שכל האנושות, כל העולם, צריכים ליפול לרגליהם? למה? מכיוון שיש להם חוכמה מאוד מיוחדת, מאוד גבוהה, שיודעת, חוכמה שיודעת לארגן את המציאות ואת העולם בצורה מאוד טובה, והכי טובה שאפשר, ככה הם חשבו. ומילא כל העמים צריכים להשתחוות להם, כלומר, לקבל את החוכמה שאצלם. עד שפתאום הם מגלים שיש גם חוכמה בעוד מקום. יש חוכמה בעם ישראל, וזה נקרא חוכמת התורה. טוב, אז בואו נראה קצת את ההסבר של המהר"ל כאן. והמלכות שאחריו ראה אותו דניאל כנמר, מפני כמלכות זה הוא כנגד חלק השלישי שבאדם. כי חלק השלישי הוא השכל. כלומר, הוא אומר שיש באדם שלושה חלקים, שזה נפש, גוף ושכל. בסדר? נפש, גוף ושכל. המלכות בבל היא כנגד חלק הנפש, הנפשי, ופרס הם כנגד הגוף. ויוון הם כנגד השכל. זה כבר רמה כזאת מיוחדת באנושות, כן? הרמה הגבוהה באנושות, השכל. שהמלכות הזה היה בו החוכמה והתבונה, כמו שהתבהר זה בערך, זה מה שאנחנו יודעים. יוון זה מקום החוכמה. משם מצאו הפילוסופים הגדולים. משם מצאת החוכמה שכאילו גם מדברת על ממדים אידיאליים מופשטים, כן? החוכמה שלהם היא גם חוכמה מופשטת, מה שנקרא חוכמה אפלטונית, כן? אפלטון זה, הרי אפלטון, יש ביטוי כזה, כן? אהבה אפלטונית, כמו דברים כאלה, אפלטון היא כאילו משהו מנותק מהחומר, כאילו אידיאלי, אידיאה, עוסק באידאות, אפלטון עוסק באידאות. עד כדי כך שכתוב על החוכמה של אפלטון, שחוכמתו היא קרובה ל... איך כתוב את זה? לאוחד המאמנותה, כך כתוב... אני חושב שבזוהר מביאים את זה, אני לא זוכר כרגע את המקור, אבל כתוב את זה, שהרפוק מביא את זה, שחוכמתו של אבנו קובע לאורך, דרך האמונה זה קרוב, דרך האמונה, כי הוא, החוכמה של חוכמה מופשרת, עושה באידאות של העולם, אבל לא רק באידאות של העולם, אלא יודעת להם גם חוכמה שיודעת לארגן את החיים המעשיים, לארגן את החיים המעשיים, איך לחיות נכון, ככה הם חשבו בכל אופן, לפי השכל האנושי. אז זה מה שמאפיין את יוון, החוכמה והתבונה, השכל, ומתוך ככה האסתטיקה, היופי החיצוני, הם עסקו מאוד באסתטיקה והיופי החיצוני, מתוך כן, החוכמה שיודעת לסדר ולארגן כל דבר במקומו, וכל דבר לפי הייעוד שלו, לפי התפקיד שלו, זה גם יוצר הרמוניה במציאות, יוצר יופי במציאות. וכמו שהתבהר זה בעריכות, כי כל עניין, אני ממשיך לקרוא במהר"ל, כי כל עניין המלכות זה שהיו מבקשים החוכמה, וכמו שהוא מבואר מן היוונים, וכמו שהתבהר. דבר ידוע שהיוונים שייכים לחוכמה. ולכך היו נותנים דעתם על התורה ולבטל אותם ישראל. כי לא היו רוצים שתהיה החוכמה, בפרט שהיא יותר חוכמה, ויותר עליונה מן החוכמה האנושית שהיה להם, כמו שהיא התורה שהיא החוכמה על הכל. תבין, כלומר, מה מפריע להם? רואים, כאילו, יש חוכמה בישראל. תבין, אם שאר העמים יחסית עומדים מול יוון, זה פרימיטיבי, זה כאילו כמו להעמיד איזשהו בעל, איזה בהמה מול אדם. אין להם את היכולות השכליות הקוגניטיביות, כן, החוכמה העמוקה שהייתה ליוון, אין להם, כאילו, זה לא כוחות. כן? שאר העמים כאילו נופלים כאבני דומינו, נופלים שם מול השכל היווני, מול החוכמה שמייצגת יוון, מביאה לה תרבות כזה, דברים ככה גבוהים לאנושות, וכולם משתחווים לה, זה האמת. אבל פתאום מגיעים לאיזשהו אומה, איזשהו עם כזה קטן, שוואלה, הוא לא מתנצל, והוא לא מתכופף מול החוכמה הגדולה של יוון, להפך, לא כשאתה אומר, אנחנו יותר ממכם. אומר לנו, אתם הקטנים האלה, מי אתם? אז אומר, היוונים באים בעצם לבטל את החוכמה שבישראל. הם הולכים לבטל את החוכמה שבישראל. כן, מה החוכמה שבישראל? התורה. תראו אותם, הוא אומר פה ככה, וככה נותנים את התורה לתורה לבטל אותם ישראל, כי לא רוצים שתהיה החוכמה. זאת אומרת, בפרט שהיא יותר חוכמה ויותר עליונה. התוכמת התורה יותר עליונה מהחוכמה של יוון. מדוע? כי זאת חוכמה אלוקית. זאת חוכמה אלוקית. לעומת החוכמה האנושית של היוונים. ולכן הם הרגישו שיש פה, יש פה אומה שמאתגרת אותם, ולא רק מאתגרת אותם, אלא באמת, בתת מודע שלהם הם ידעו, שהחוכמה שנמצאת בעם ישראל, זאת אומרת, חוכמת התורה, היא אפילו יותר גבוהה, ויותר עליונה מכל הפילוסופיה שהם יוכלו להגיע אליה. תבינו, הם היו חכמים מאוד. הם הגיעו למחשבות מופשטות מאוד מאוד גדולות, וגם נכונות, חלקם. אמרנו שאפלטון אפילו היה חכמים שיפחו את החוכמה שלו. וגם הם ידעו, הם ככה עם החוכמה של יוון, בעזרתה הם גם נעזרו בה כדי לנצח במלחמות. אין צריך לדעת את זה, כן? הרי את מי הם ניצחו? את מלכות פרס. אלכסנדר מוקדון התחיל שם באזור מוקדון, ויוון התחיל לעשות מלחמות ולהתפשט החוצה ולהילחם מול הפרסים, ככה זה. עד שהוא עשה כמה קרבות מרכזיים מול הפרסים. עכשיו, כשהוא עושים קרבות פעם, זה היה קרבות פנים מול פנים, בסדר? זה היה קרבות ממש פנים מול פנים, ואלפי חיילים מול אלפי חזה, זה משהו לא פשוט, כן, דבר כזה. אז מי מנצח? או מי שמנצח, מי שיהיה לו יותר, בדרך כלל מי שיש לו יותר כוח, יותר כמות של חיילים, יותר כמות של סוסים, יותר כמות של תחמושת, של חץ וקשת, של חרבות וזה, חרבות יותר איכותיות גם, חץ וקשת יותר איכותי, בדרך כלל הוא היה מנצח. אבל אלכסנדר מוקדון שינה את התמונה. הוא שינה את התבנית הזאת, שזה כבר לא רק תלוי בכמות ובאיכות החומרים. כן, איכות כלי הנשק, איכות התחמושת, איכות הסוסים, כמות החיילים, זה כבר לא תלוי בזה. יש עוד, פתאום בשדה הקרב קיבל, שדה הקרב פתאום קיבל, קריטריון נוסף. מה הקריטריון הנוסף? השכל האנושי. פתאום מתחילים לחשוב, כן? בשדה הקרב מתחילים לחשוב. לא כמו גולנצ'יקים כאלה, כן? אתם יודעים, בגולני אומרים, מה שלא הולך בכוח, הוא הולך בעוד יותר כוח, כן? זה מה שהיה לפני אלכסנדר מוקדון. זה לא בכוח, הולך בעוד יותר כוח. מה שהולך בכוח, הולך במוח, אומר אלכסנדר מוקדון. מה שהולך בכוח, הולך במוח. לא הולך בכוח, זה הולך במוח. זאת אומרת, שהוא באמת הכניס לשדה הקרב נתון חדש. כן, נתון חדש, דאטה חדשה, שמה? להשתמש בשכל. ולכן היו קרבות, בקרבות הגדולים שלו מול פרס, הפרסים הם היו, הוא נלחם מול המלך דריווש. דריווש השני, אני חושב, לא זוכר איזה דריווש זה היה. והפרסים, היה להם הרבה יותר כמות של חיילים, ויותר כוחות כאילו מבחינת הפיזי הם היו יותר, והמוקדונים, היוונים, כאילו, שהחיים של הקדונים, היו הרבה פחות. הקרבות היו ביחס פחות או יותר, יש קרבות שהיו, הפרסים היו משהו כמו 200 אלף, והיוונים היו בערך כמה? אתם יודעים כמה? משהו 40 או 50 אלף, בסדר? זה כאילו, זה יחסיות, מה זה? כן, זה יחסיות של 1 ל-4, 1 ל-5, משהו כזה. לא ספרתי אותם, אבל זה משהו כזה. 40-50 אלף, ולא נתן איזה 200 אלף. זה אמור להסתיים בתבוסה של היוונים, זה לא פשוט דבר כזה, כן? לבוא לך כזאת מסה של חיילים, אמרו לי, הם אמורים למעוך אתכם, למעוך את יוון. איך הוא נצח? איך הוא נצח? איך היוונים ניצחו? אמרתי לכם, הוא הכניס נתון חדש. הכניס עכשיו כלי נשק חדש, הוא נקרא השכל. אפשר לעשות טכניקות, אפשר לעשות ארמומיות, אפשר להשתמש בחוכמה בשדה הקרב. היה יודע איפה לשים את המערבים, איפה נקודות התורפה של האויב, איפה נקודות החוזק שלו, ואם אלה ידע לפלס את הדרך בצורה הנכונה, כן? ככה שאם המיעוט המספרי שלו, אם המיעוט המספרי שלו, הוא ניצל את המוח ואת השכל האנושי כדי לנצח בשדה הקרב, גם כמויות וגם עוצמות פיזיות גבוהים ממנו בהרבה. בסדר? אז הנה, זה ממש השתמשו בזה לא רק בחוכמה המופשטת, ממש בחוכמה המעשית ככה. השתמשו בזה. וזה היה התכונה המאפיינת את היוונים. כן? הצד של השכל שנמצא באדם. כן? גוף, נפש ושכל. כן? זה, אז היוונים הם כנגד השכל. כן? זה גימטריה של מה? של גושן, נכון? ארץ גושן. זה גוף, שכל ונפש. מה זה? טוב, בכל אופן, אומר המהר"ל, עכשיו, והחוכמה הזאת, שהיא על הכל, לא שייך אל האומות. זאת אומרת, לאומות העולם לא שייך אליהם התורה. התורה היא לא מתאימה לנפשם, היא לא מתאימה, הם לא יכולים גם לקלוט אותה בכלי החשיבה הרגילים של, יש להם כלי חשיבה אנושיים. והתורה מיועדת לכלי חשיבה אלוקיים. כמו שהוא מבואר במדרש, וכך אמרו במדרש, מלכה ושריה בגויים אין תורה. אם אומר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין, חוכמה תאמין. עד הוא דכתיב, עבדתי חכמים מעדות, תבונה מהרסה, ויש תורה בגויים, אל תאמין. דכתיב מלכה ושריה בגויים, אין תורה. יפה. ולכך המלכות הם היוונים, לא היו מתנגדים לישראל, כי אם בתורתם, וכמו שהתבהר עניין זה. זה מה שאנחנו רואים, שבאמת היוונים לא היה מפריע להם, לא רצו להשמיד את היהודים. זה לא כמו המן שרצה להשמיד את הגוף, את הגופים. רצה פשוט לאבד, לא היטלר, זה מיטלרים אחרים, כן, אבל הם מיטלרים רוחניים. זאת אומרת, שאין בעיה, תחיו, אבל תהיו כמונו, תהיו כמונו. כלומר, תאבדו את המעלה האלוקית שיש לכם, המעלה האלוקית שלכם, התורה שהיא הנקודה המיוחדת שלכם, אותה אנחנו רוצים למחוק, אלא רוצים לשים X, כן, על התורה שלכם. תאבדו אותה. זה מה שאנחנו רוצים. ואז תהיו כמונו, אין בעיה, רוצים שיהיו חיים דווקא, רוצים אתכם. אבל מה? רוצים אתכם יוונים. לא רוצים אתכם, עם המעלה המיוחדת שנותנת התורה, שנותנת האלוקות לעם ישראל. יפה. ולכך המלכות, אני קורא, הם היוונים, לא היו מתנגדים לישראל כי אם בתורתם, כמו שהתבר עניין זה. עכשיו הוא מסביר, וזה שראה דניאל מלכות השלישי הזה, שהוא דומה לנמר. למה דווקא נמר? הוא אומר, כי זאת החיה היא עז ביותר. נכון? מה התכונה של נמר? מה התכונה של נמר? מה הייתם אומרים? ואז, כנמר, נכון, רץ כצבי, כלכנשר, בסדר? אז כנמר, גיבור קרי, אבל אז כנמר. מה זה אז כנמר? הוא אומר, כמו שאמרו אז כנמר, אומר, והמידה הזאת של הזאת היא שייכת למי שמוכן אל החוכמה. הוא נקרא, וזאת המידה היא שייכת אל אשר הוא מוכן אל החוכמה. כמו שאמרו זל ולא הביישן למד. כן, כלומר, מה המידה ההפוכה לאז? כאילו זה בושה, הוא אומר. המידה ההפוכה לאזות זה בושה. אז אם לא הביישן למד, אז מי כן למד? מי כן תלמיד טוב? אז, כן, הוא ההפוך של הביישן. אז הוא כן למד. ננסה קצת להסביר את זה. למה אז שייך לחוכמה? בוא נקרא עוד קצת אבל. ולכך מידת ישראל היא עזות, כמו שאמרו מסכת הביצה, תנא משמיד רבי מאיר, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שאין עזין, תנא דבי רבי ישמעאל מימינו יש דת למו. אמר הקדוש ברוך הוא ראיון עלינו שתינתן להם דת אש. הייתי כלומר, הגמרות, למה ניתנה תורה לישראל? כי הם עזים. כלומר, תכונת העזות בישראל, לישראל גם יש עזות כזאת, אז הם מקבלים את התורה. תינתן להם דת אש. איקה דאמרי דתיהם של אלו אש, שלמלא ניתנה תורה לישראל, אין כל אומה ולשון, יכולים לעמוד בפניהם, והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, שלושה עזין אין ישראל באומות, ויש משהו בחיות וזה. פירוש בשביל שיש להם התורה, ובשביל זה דתם של אלו הוא אש, אשר האש יש לו התוקף והוא אז, ולכך ישראל הם עזים באומות. ודע כי החומר הוא מתפעל, ולכך בני אדם שהם בעלי חומר אינם עזים וקשים. אבל ישראל שניתנה להם התורה, הם עזים וקשים לגמרי, ודבר זה בערנו בכמה מקומות. ולכך ראה דניאל ומה זאת שהיא מוכנת אל החוכמה ביותר משאר אומות, ראה אותה נמר שהוא היותר עד. רואים שבעזות הזאת היא גם שייכת לישראל, וגם שייכת ליוון, אבל אצל ישראל זה מופיע כתכונה חיובית שמתאימה להם התורה. ואצל יוון זה כתכונה כאילו, גם קצת חיובית, אבל גם בסופו של דבר, כן, ואת החוכמה, אבל הם בסופו של דבר רצו לפגוע בישראל עם זה. אבל למה העזות היא שייכת לחוכמה? מה אתם אומרים? מה זה עזות בעצם? עזות זה אדם שהוא עז, הוא אדם שלא, כמו נגיד, הוא לא עושה חשבון לאחרים. כן? הוא כאילו... הרבה פעמים העזים גם יכולים להיות חוצפנים גם. זה כשמובע באופן שלי, זה חוצפה. חוצפה זאת אומרת, הוא כאילו, ברור לו שהוא צודק. ברור לו שהוא צודק. הוא לא מפריע לו להגיד דברים, או לומר דברים, או לעשות דברים, גם שאחרים לא חושבים ככה, או אחרים חושבים הפוך, הוא יכול להתפרץ ולהגיד משהו זה. מה שנראה לו, מה שהוא חושב שזה נכון. לפעמים זה גם יכול להתפרש כחוצפה. אז עזות, אמרנו פה, עזות זה כמו קושי. להיות אדם קשה עורף, כן? עם ישראל הוא עם קשה עורף. זאת אומרת, שאדם שהוא לא, יש לו עמוד שדרה, כאילו, הוא לא מתפעל. הוא לא מתפעל, הוא לא משתנה בעקבות דעות של אחרים, נגיד. כמו דעות אחרים, הוא לא משתנה. ברור לו הדעה שלו נכון, זה ברור שזה הדעה שלו. הוא לא משתנה בעקבות זה. כלומר, הוא מוכן לשמוע דברים אחרים, אולי הוא יקבל את שהם צודקים, אבל לא מסיבות כאלה טכניות, כאילו, סיבות חיצוניות, סיבות חיצוניות. אז הוא לא מתפעל, אומר המהר"ל, כן, הוא קשה, כן? הוא לא משתנה. למה הוא לא משתנה? למה הוא לא מתפעל? בגלל, עכשיו, זה קשור לחוכמה, בגלל שהוא, כן? בגלל שהוא יודע שהאמת איתו, בגלל שהוא יודע שהוא צודק, כן? אז כמה שהוא יודע שהוא צודק, אז יש לו את החוכמה להבין שהצדק איתו, אז הוא לא נותן לאחרים להשפיע עליו, לשנות אותו עם הדעות שלהם. זה להשפיע לשנות אותו עם הדעות שלהם. כן? זה... מה זה? הוא לא נשבר בדיוק. אנשים, כולה, יש לחץ חברתי מאוד זה, אבל הוא יודע שהוא צודק, כן? הוא חכם כזה, הוא מאמין בעצמו, הוא יודע שהוא צודק. זה יכול להגיע לשם, לא אמרנו שלא. לא, זה יכול גם להגיע למקומות לא טובים, כמובן. כמו כל מידה. כל מידה יש בה, אפשר לקחת אותה למקומות רעים גם כן. אבל בעיקרון, שיש את המידה הזאת, זאת אומרת שאתה מוכן לחוכמה, כאילו, אתה מוכן לחוכמה. זה מתאים גם לנמר, יש מאוד מעניין, במפרשים על משנה הזאת במסכת אבות, אז כתוב שהנמר, יש כאלה מפרשים שכותבים, לברטנורא, לא זוכר, לא לברטנורא, אבל לא משנה, חלק מהמפרשים כותבים שזה, הנמר הוא החלאה, בין לוויה, כאילו אריה, לחזיר הבר. בין לוויה לחזיר הבר, יוצא נמר. טוב, הכוונה, בדקנו, זה לא יוצא. כלומר, זה לא, לא אני בדקתי, אבל זה לא קורה. הנמר לא נולד ככה. יותר מזה, גם חזל יודעים, חכמים יודעים שגם לא כל, אפשר להוליד משתי מינים סתם ככה. זה מאוד פסוס וחמור יכולים, אבל לא כל שני מינים יכולים להוליד, זה לא עובד ככה. בכל אופן, אז מה זה הדבר הזה? בין אכלה של לוויה וחזיר הבר. כאילו זה יוצא מזה נמר. זה משל הכוונה. כאילו הנמר כאילו זה תכונה של לוויה וחזיר. זאת אומרת, לוויה זה כאילו, לוויה זה האריה, בסדר? זה האריה. אריה זה, אריה הוא באמת גיבור, הוא באמת עם כוח, כן? וחזיר הבר, חזיר זה תכונה כזאת של גסות כזאת, כן? חזיר הוא אצלנו מתפרש כגס כזה, משהו חומרי מאוד, גס מאוד. אז כאילו זה אכלה כאילו בין, זה כאילו הרבה כוח אבל גס, זאת אומרת שזה, כן, זאת אומרת, הוא לא באמת כמו אריה, תבין? הוא לא באמת כמו אריה, אבל הוא מראה את עצמו כאילו אריה. הוא מראה את עצמו כאילו אריה. כן? אין לו את הכוח של האריה, אבל עם החוכמה שלו, הוא יכול, יש לו הרבה גאווה, כמו חזיר, יש לו הרבה גאווה, אז הוא מראה את עצמו כאילו יש לו הרבה כוח כמו אריה. זה ממש מתאים מה שהסברת לכם עם אלכסנדר מוקדון מול הפרסים. כאילו, תמיד, הפרסים זה סוג של, יחסית, זה סוג של אריה. הם סוג של הכוונה, הם חזקים, היו חזקים בחוזר, היו חזקים מאוד. יחסית לאלכסנדר, הוא הרבה יותר עוצמת בפיזיות, בכמות החיילים, בכמות התחמושת, הם כמו אריה. אלכסנדר מוקדון הוא נמר. כוונה, הוא מראה, הוא כאילו, המון גאווה של החזיר, וכאילו, בתוכן עצמי מופרז, כן, מה זה? ומראה, אני כאילו גיבור כמו אריה. והוא באמת יצח אותם. למה? בעקבות מה? כי כאילו, הוא מחפה על הגבורה הזאת באמצעים של, מגשר על הפער הזה באמצעים של חוכמה, אתם מבינים? מגשר על הפער שיש בינו לבין האריה, באמצעים של חוכמה. זה הנמר, זה הנמר. אתם מבינים? מגשר על, יודע לגשר על פערים ככה בין הזה. בין המקום שהוא נמצא לבין איפה שהוא רוצה להגיע. כן. נכון. של צביעות כזאת, כן, נכון. כן. אז הכל פנים, המהר"ל אומר, הזות זה קשיי עורף כזה, שאתה לא מתפעל מאחרים, וזה שייך לחוכמה. כי, אתם יודעים, ככל שאדם הוא פחות, הוא יותר גשמי, יש כאילו, החוכמה זה רוחני, והחומר זה גשמי. החומר, אמר, זה כלל במהר"ל, בהרבה מקומות שהמהר"ל חוזר על זה, החומר זה דבר מתפעל. הרוח זה דבר שלא מתפעל. רוח זה דבר שלא מתפעל. חומר, דבר שמתפעל. הכוונה, מה זה מתפעל? הכוונה, אפשר לעצב אותו, לשנות אותו, את החומר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת את החומר שממנו עשוי השולחן הזה, ולעשות ממנו, לא יודע, או סטנד כזה גדול שיש פה, עמוד כזה ללימוד, או לעשות, אם לקחת אותו חומר, נשבור את מה שיש לנו כאן, ונכין ממנו משהו אחר. מה אפשר להכין מזה? לא יודע, ספסן נדדה, אפשר להכין מזה כיסא, אפשר להכין מזה סכום מעץ, כל מיני דברים. החומר הוא מתגמש, אפשר לגמש אותו, לעשות ממנו, הוא מתפעל, לשנות אותו, לשנות אותו. אבל רוח זה לא דבר שאנחנו יכולים לקחת ולגמש אותה, כן? חוק, רוח זה כמו חוק במציאות. חוק במציאות, אתה לא יכול לקחת, נגיד, ניקח דוגמה, שקרב את זה לאוזן, ניקח דוגמה, נגיד, חוק הגרביטציה. אפשר זה חוק שמתפעל? לא, זה חוק הגרביטציה קיים, קיים. אתה לא יכול לשנות אותו, זה משהו שקיים, אתה לא יכול לשנות אותו? לא, יש את התנאים, אז הוא קיים, אתה יכול אולי ליצור שלא יהיה את התנאים של הגרביטציה, זה יכול להיות, אבל החוק הוא תמיד קיים. זה כאילו ביטוי, הרוח זה דבר שהוא, בסדר, מלא החוכמה, חוקים של חוכמה זה חוקים אמיתיים מצד עצמם. זה לא משהו שמשתנה. לכן התורה הזאת תהיה מוחלפת, ולא תהיה לנו תורה אחרת. חוקים של חוכמה זה לא דבר שמשתנה. חוקי הלכה זה לא דבר שמשתנה. זה קיים לנצח, זה לא כמו חומר שאפשר לגמש אותו, לעשות לו פלסטלינה, לשנות אותו מכיסא לספסל, לשולחן, למיטה, לא יודע, לסכום, לכל מיני דברים. טוב, בקיצור, אז אומר לכן הם נקראים נמר, כי נמר שבו הוא מבטא את הדבר הזה, ואז כנמר, הנמר הוא כאילו ביטוי לזה, לחוכמה. ויפה. ולפי כך, בואו נעבור לפסקה הבאה, ולפי כך, האומה הזאת ביקשו שיכתבו להם חכמים התורה היוונית. נכון, אנחנו יודעים שיש דבר מיוחד, שהאומה היחידה, הצפה היחידה שביקשו, שדרשו מחמה ישראל לתרגם את התורה ליוונית, לתרגם את התורה לשפה אחרת, סליחה, זה יוון, שפה אחרת זה יוון. כן, זה מה שנקרא תרגום ה-70, נכון? שעשה אותו בית תלמי במצרים. כמו שמפורש במגילה, בסרט מגילה דפתית. אף כי בוודאי אין לאומה הזאת חלק בתורה, כמו שאמרנו. ומכל מקום ביקשו לכתוב להם התורה בלשון שלהם. וזה מורה שהחוכמה שייך להם ביותר מן שאר האומות. כן? באמת אין להם חלק בתורה, כי אמרנו גוי שלא שייך לתורה גויים. כי הגויים לא שייכים לתורה. אז מה הם ביקשו? זה שהם ביקשו, אבל זה אומר שהם מרגישים שכאילו זאת הנקודה, שהנקודה שלנו, המיוחדת שלנו, היא נמצאת בישראל. התורה, החוכמה. אז אנחנו צריכים, רוצים לקחת אותה, לנכס אותה אלינו. הם חשבו, הם כאילו, הם חושבים, בגלל שיש להם שייכות מאוד מאוד אמיתית לחוכמה, אומנם לחוכמה אנושית, יש להם שייכות מאוד מאוד אמיתית לחוכמה, חוכמה אנושית, אז הם לוקחים את הנקודה הזאת בעם ישראל, אומרים, אנחנו רוצים לנכס אותה אלינו, לקחת את החוכמה היהודית גם אלינו, את החוכמה של התורה אלינו, כן? אף כי בוודאי אין לאומה הזאת חלק בתורה, כמו שאמרנו, מכל מקום, ביקשו לכתוב להם התורה בלשון שלהם, וזה מורה שהחוכמה שייך להם ביותר, מן שאר האומות. וכל זה מפני שיש לה החוכמה, שיש להם החוכמה יותר משאר האומות. עכשיו, הוא אומר משפט מפתח לכל ההבנה במהר"ל, והקירוב הזה עצמו, הקירוב הזה הכוונה שהם קרובים אלינו בנקודה של השכל, של החוכמה, והקירוב הזה עצמו היה גורם שרצו לאבד מהם התורה, רצו לאבד מישראל את התורה. למה? ולכן הגזרות שלהם הוא גזרות דת. כלומר, גזרות על רוחניות, גזרות על גזרות על התורה ולא גזרות על הגוף. כי רצו לאבד מישראל את התורה דווקא. למה תראו את המשפט, המשפט של, של חנוכה, המשפט הזה, כן? שהמהר"ל מביא אותו על חנוכה. כי אין גיבור מתקנה, אלא בגיבור שכמותו. ולפיכך רצו לאבד מהם התורה. שמעתם? אין גיבור מתקנה, אלא בגיבור שכמותו. וכך רצו לאבד מישראל את התורה. זאת אומרת, היוונים, הגבורה שלהם זה גבורת החוכמה, גבורת השכל, והם לא מתקנים בשום עם אחר, בשום חוכמה אחרת. לא התקנו בחוכמה של, של אומות אחרות. למה? כי לא עליהם חוכמה יחסית ליוונים. עשית לחוכמה היוונית, כל החוכמות, כאילו זה... לא בלבל, לא בליגה, לא בליגה שלהם. כל החוכמות האחרות. הם בגובה אחר של... אבל פתאום הם מזהים כוח של חוכמה מאוד מאוד חזק בעם ישראל דווקא. זה מאיים עלינו. זה מאיים עלינו. החוכמה המיוחדת של עם ישראל. התורה של עם ישראל מאיימת עלינו. אתם מבינים? אין גיבור מתקנה אלא בגיבור שכמותו. בסדר? כאילו... תמיד, אלוף העולם באיגרוף, נכון? הוא לא מתקנה ב... בסדר? ב... לא, 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 לא עושה לו את זה, כן? לא, לא מאיים עליו, לא מאיים עליו אדם מהשורה, אוקיי? אדם מהשורה לא מאיים על אלוף העולם באיגרוף, זה לא משהו ש... לא, לא כוחות, מה שנקרא. לא מתקרב. אלא רק בגיבור שכמותו, תכניס איתו לזירה, מישהו שזה, שעבד כמו שצריך בחדר כושר, ש... בסדר? שיש לו תשירים המתאימים. אז ככה היוונים מתקנים דווקא באומה הישראלית. ולכך אמר, כי מלכות שלישית יחס אל חיה שינמר שיש לה ארבע כנפיים. למה כנפיים דווקא? כי החוכמה הוא מתפשט בכל צדדין לרוחב ולאורך ואין לגבול כלל. חוכמה זה, חוכמה זה דבר מופשט, זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי. דבר גשמי יש לו גבול. חוכמה זה דבר מופשט, דבר מחשבתי, דבר ששייך לעולמות הרוח, ולכן זה מתפשט בכל מרחב, חוכמה היא שייכת לכל מרחבי החיים, בכל תחומי החיים שהיה חוכמה. יש חוכמה מעשית, יש חוכמה עיונית, בסדר? יש חוכמה מתמטית, פילוסופית, לא מסוגי חוכמה, ובכל תחום בחיים יש את החוכמה שלו. כל תחום בחיים יש את החוכמה שלו. יש חוכמה איך לדעת איך לרדת לנבחי נפש האדם, וחוכמה לדעת איך לסדר בניינים, ואיך לפתור מספרים. כל דבר יש לו חוכמה. היא מתפשטת בכל תחומי החיים, בכל מרחבי החיים. כן, לכל דבר, בכל דבר היא שייכת. זה לא משהו שמוגבל, כי היא שייכת לעולמות הרוח. ולכך היה מדמה זה לנמר שיש לו דלת כנפיים, שהכנפיים מורים על התפשטות בכל ארבע רוחות. זה לכן זה הכנפיים, כי לוקח אותו לכל ארבע רוחות. וכבר ביארנו זה במקום אחר, וזה מבואר בכל מקום. ולכך אמר על אומה זו, די תשלוט בכל ארה. כן, זה מה שדניאל אמר נכון, שהיא תשלוט בכל הארץ. כן, ושלטן יעיב לה. זה שבפסוק אחר על זה נאמד שלוט בכל ארה, בחלום הראשון. מאחר כי האומה הזאת יש בה חוכמה, הרי השכל מתפשט בכל העולם, כי כך עניין השכל. כלומר, תקענו מסביר בעצם, מה הכוונה שהיוון ישלטו בכל הערה, בכל העולם? הוא אומר, זה לאו דווקא, שימו לב, לאו דווקא במובן הפיזי שהם ישלטו. יכול להיות שאני לא בטוח שהיוון בבן סמגון, הוא שלט בחלקים גדולים, אבל לא יודע מה הולכות שלו יותר גדול, יותר גדולה משל בבל, משל נבוכדנצר, אני לא יודע. לא יודע היסטורית אם זה נכון או לא. או שמשל חשבי ראש, לא בטוח. אבל מבחינת המדינות שהוא שלט עליהם, אבל עדיין הנביא אומר, הם ישלטו בכל הארץ. למה? כי מה ישלוט בכל הארץ? השכל שלהם, כאילו. התרבות שמנחילים, בעקבות כוח המחשבה שלהם, הם הנחילו תרבות חדשה לעולם, נקראת תרבות ההליניסטית. תרבות ההליניסטית של היוונים, שהיא מגיעה מעולמות השכל והמחשבה. התרבות הזאת, החוכמה הזאת, היוונית, היא תשלוט בכל העולם, אתם מבינים? הם שלטו גם בחלקים נרחבים בעולם, כמובן, כן, הוא כבש המון המון, כבש את פרס, את כל האימפריה, אבל העיקר הנקודה בסוף, זה לאו דווקא השלטון הפיזי של יוון, אלא השלטון הרוחני של יוון, כאילו. היוונים כאילו הביאו את דרכי המחשבה שלהם, את הלכי המחשבה שלהם, לכל העולם, בסדר? מאחר כי האומה הזאת יש מהחוכמה, הרי השכל מתפשט בכל העולם, כי כך עניין השכל, ולכך כפי מידת השכל היה ממשלתם בכל העולם, והכל היה כפי המידה, ולכך המלכות הזאת לא היו מתנגדים לישראל רק מצד התורה השכלית, ומצד התורה האלוקית, זה הנקודה. מצד התורה שהם רואים בעם ישראל, שיש לעם ישראל תורה, וחוכמה אחרת, מלך חוכמה אחרת שאומרת לחיות גם באופן אחר, אתם מבינים? החוכמה של יוון אומרת להם, תחיו לפי, לפי כאילו, החושים, לפי הצד הגופני, תעצימו את הצדים הגופניים בחיים. כן, היוונים הם יצאו את האולימפיאדה, בסדר? את כל תחרויות הספורט, אתונה, כן, אתונה וזה. ספרטה, נכון? מה זה? מילה ספורט, ספרטה, לא מיוונית כזאת. כל הנושא של פיתוח הגוף, כאילו, מגיע משם. כן? החוכמה שאומרת, גוזרת שדיברנו קצת בבוקר, שאין כאילו עולם הבא, אין עולם מעבר, אלא יש רק עולם הזה. יש רק עולם הזה, ועם אלה, תפתח, תעצים את העולם הזה, את החומר שבעולם הזה, את הגוף בעולם הזה, כמה שיותר, וככה אתה תרוויח את החיים בצורה הכי טובה. פתאום בא להם אומה אחרת, זאת אומרת, לא יש לנו חוכמה אחרת, יש לנו חוכמה אלוקית, יש לנו תורה, מעל השכל לנו, ואנחנו אומרים שיש עולם נסתר, עולם נבדל, עולם שהוא מעבר לחוש, אתם בכלל לא רואים אותו, אתם לא יכולים להגיע אליו, אתם לא יכולים להבין אותו, עולם שהוא מעבר לחוש, אומרת החוכמה היהודית, כן? ומשנה ממילא, משנה ממילא, לא רק, זה לא רק חוכמה מול חוכמה, זה גם יוצא אחר כך כל סגנון החיים שונה. סגנון החיים של יוון, סגנון חיים של גוף, של חומר, של כאן ועכשיו, של כאן ועכשיו, ציורי ההווה, הרב קוק קורא לזה עכשיו, לתפוס את המציאות, לעומת ציורי החיים היהודיים, החיים הישראלים, של ציורי חיים של נצח, חיים של אלוקות, חיים של קדושה, חיים של משהו שלא נתפס דווקא בחוש, לא נתפס בחוש, דברים שמעבר לעולמות הגוף, מעבר לעולמות הגוף, אתם מבינים? וזה כאילו מה שתופס את היוונים. מה שאומרים היוונים. לכן גם אמרנו בבוקר, לכן עשו את חנוכה דווקא 8 ימים. דווקא 8 ימים ולא 7, כאילו. למה 8 ולא 7? כאילו, אה? מעל הטבע, כלומר, להזכיר, כאילו, להזכיר לעם ישראל, אל תשכחו, אל תתבעו כמו היוונים בשבע. היוונים כאילו חיים רק בחומר, רק פה הם חיים. אל תתבעו פה, תזכרו שיש גם משהו 8. יש משהו נצחי, יש עולם נסתר שאנחנו קשורים אליו. עולם כשהוא מעל העולם של השבע. כן, דווקא זה מה שהרב קוק מסביר, כן, בעינייה. זה עולם של 8, כן? אז הנקודה הזאת של החוכמה מול חוכמה, שהיא גוזרת את סגנון החיים, זה כאילו מה שמפריע ליוונים, ולכך המלכות הזאת לא היו מתקדמים לישראל, רק מצד התורה השכלית, מצד התורה האלוקית, וכך היה כל עניין מלכות שלישית, לבטל מישראל מעלת התורה האלוקית, וכל דבר אלוקי. כי אין, יש רק חוש, יש רק חומר, יש רק גוף. מה שאתה לא תופס לא קיים. מה שלא כאן לא קיים. זה משפט יווני, מה שלא כאן לא קיים, כאילו, רואה שאתה, השכל שלך לא תופס, החוש שלך לא מרגיש, הוא לא נמצא. בסדר? אז זה נקודת המאבק, תורה, החוכמה, סליחה, החוכמה, החוכמה של יוון מול התורה של ישראל, חוכמה מול תורה. והנקודה הזאת הובילה למאבק גם תרבותי כמובן, אבל תרבותי שדיברנו קצת בבוקר וזה. טוב, ואז אמרו לישראל, תקדמו לכם לקרן השור, טוב, קרן השור זה עוד נושא פה שהבנתי, שהייתי אופטימי, שנסיים גם אותו. כמעט. לא כמעט, אבל קרן השור, כן, שהם גם אמרו לבני ישראל, אל תכתוב על קרן השור, אני יכול לקבל אלוקי ישראל, למה קרן השור, מה זה מבטא? כיוון של המרד מבטא את חטא העגל, אבל לא נספיק את זה עכשיו. בסדר, טוב, עד כאן, ברוכים תהיו.